די, אנחנו כבר לא בקמפיין. צריך להישיר מבט לציבור שלנו ולומר לו את האמת. כתבתו של הילו גלזר. הקריינית ענת אליהו. מתוך הארץ מתאריך 18 בנובמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אנחת רווחה זהירה נשמעה בביתה של זהב הגלעון בפתח תקווה בערב הבחירות, בשעה שמדגמי הטלוויזיה ניבאו למרץ בין 4-5 מנדטים. אולם לאור הנתון הגבולי, גלעון לא הלכה לישון. ובאמת, לפנות בוקר התחיל הסיוט. באיזשהו שלב ירדנו ל4, ואז דיווחו שאנחנו מתנדנדים. היא משחזרת בכל חנוק. כשבכאן 11 אמרו שאנחנו לא עוברים, הבנתי לראשונה את המושג פיק ברכיים. פיזית הרגשתי את זה. כל כמה דקות פורסמו תוצאות של עוד שברי אחוזים, ואז גם הערוצים האחרים עדכנו שאנחנו בחוץ. התחיל לי דופק מהיר שנמשך 3 ימים, וכאב חד בלב שאני מרגישה עד עכשיו. לא האמנתי שזה קורה לי. כלומר, המפלה הזאת באה לך בהפתעה? ככה? כן, הייתי בשוק. קשה שלא לחוש אמפתיה כלפי גלעון, שעזבה חיי פנסיה נוחים כדי למשות את מרץ מהמצולות, ולבסוף טבעה עימה במים הרדודים של אחוז החסימה. אולם התדהמה נדמת לא במקומה, לאור העובדה שגלעון עצמה הזהירה בימים שקדמו לבחירות מפני תסריט כזה ממש, ובכלל, מפלגה שזה יותר מעשור עומדת על סף תהום וצועקת הצילו, סופה שמתישהו תתרסק. אם כך, כיצד מתיישבות קריאותיה של גלעון לפני פתיחת הקלפיות, זה האם אימא של הגוואלד, עם ההלם שהיכה בה לאחר סגירתן. זה לא שפרפרנו כל הקמפיין. עד הרגע האחרון היינו יציבים על 5-6 מנדטים, אומרת גלעון. ברגע שלפיד אמר להצביע למפלגה הגדולה, הציבור שלנו רצה להיות בצד המנצח, ונהר בהמוניו ליש עתיד. כשהתזוזות בסקרים הן בין 4-6, קשה לשים את האצבע על מתי דברים מתחילים להידרדר. אני יודעת לשים את האצבע. אני שמה אותה בצורה ברורה. 3 ימים לפני הבחירות, כששרים וחברי כנסת של יש עתיד עלו לשידור וקראו להצביע על המפלגה הגדולה. ברגע שלפיד שחרר את השד מהבקבוק, אי אפשר היה להחזיר אותו פנימה. כשהבנתי את המשמעויות של זה, התחלתי עם בליץ של סרטונים שמסביר שאנחנו עלולים להימחק, אבל לפיד המשיך בקמפיין המפלגה הגדולה, והרדים את העיתונאים בתדרוכים על כך שמרץ יציבה. הוא והאנשים שלו הבינו איזה סיכון הם לוקחים. על סמך מה את מסיקה את זה? למחרת הרעיון שבו קראתי גוואלד, פורסם סקר של קמיל פוקס שבו ירדנו ל4. נלחצתי. היה לי ברור לאן זה הולך. מישהו מאנשינו דיבר עם מקורב ללפיד ואמר לו, אתם משחקים באש. התשובה שהוא קיבל הייתה, כן, אנחנו יודעים. גלעון הבינה את חומרת הסחף ביום הבחירות עצמו. ביום הבחירות הסתובבתי בקלפיות בתל אביב, ופגשתי לא מעט אנשים שאמרו לי, אנחנו תומכים במרץ, אבל הפעם החלטנו לחזק את יאיר, היא מספרת. סימסתי ללפיד. אני רואה שיש עלייה באחוז ההצבעה בערים הליכודיות, ושהאלקטורט שלנו זולג ליש עתיד. הוא סירב לקרוא בקולו להצביע מרץ. בשלב הזה ידעתי שהסוסים יצאו מהעורבה. באמת ציפית שהוא יקרא להצביע מרץ? זה מה שהוא עשה בבחירות הקודמות. אז למה הוא נהג אחרת הפעם? ברגע שלפיד קרא להצביע למפלגה הגדולה, היה ברור שהוא ויתר על הסיכוי לנצח. מצד אחד הוא ראה שמערערים על המנהיגות שלו, בראש ובראשונה מצד המחנה הממלכתי. מצד שני, הוא הבין שהוא לא יכול להסתמך לשיטתו על חדש תעל, לכן הוא פנה לאסטרטגיה ארוכת טווח שלו, להיות שחקן יחיד וגדול על המגרש. בטח אמר לעצמו, אני עוד צעיר, ביבי עסוק במשפט וממילא עוד 2 יהיו בחירות. אני לא חושבת שהיה כאן זדון, רצון למחוק את מרץ עם המשיכה. לפיד חשב שהוא יוכל לבסס את ההצבעה. אם מרץ והעבודה ירדו ל4 מנדטים, גם בסדר. אם תהיה או לא תהיה מרץ, תהיה או לא תהיה עבודה, זה לא שינה לו. אז הוא שיחק רולטה רוסית. הימר עלינו. אבל זהבה, את עלית בדיוק על אותה רולטה. הלכת לסיכון בעיניים פקוחות. אחרי שניצן הודיע שהוא לא מתמודד על ההנהגה, ואחרי שתמר ואיסאווי פרשו, הציגו בפני סקרים שהראו בבירור שכל האנשים שחושבים לטעון לכתר, לא מעבירים את מרץ מעבר לאחוז החסימה. לעומת זאת, למרץ בהובלתי, הסקרים נתנו 6 מנדטים. הסקרים האלה גם הראו שאם מרץ ועבודה חוברות, רשימה שמונהגת על ידי 2 נשים פמיניסטיות, השלם גדול מסך חלקיו, ואנחנו מביאות מנדט נוסף מיש עתיד. זה עוד כשחשבתי שיש מצב שמרב תרצה להתאחד. אני לא חדשה בפוליטיקה ולא נאיבית. ידעתי ש6 יכולים להיות גם 5, אבל כל סקרי העומק וקבוצות המיקוד העלו שהבייס שלנו חוזר ושהוא מוצק. הייתי באמת אופטימית. ראיינתי אותך לפני 4 חודשים, ואמרת שהפעם את לא מתכוונת להתחנן לשמאלנים שיצילו את מרץ, אלא קוראת להם להצטרף מתוך תחושת עוצמה ורצון להשפיע. יותר מזה, אמרתי לך שאני רוצה שיצביעו לנו כי אנחנו ראויים לאמונם. וכשאת שוב מגיעה לקו הסיום, ומוצאת את עצמך קוראת גוואלד. מה עובר לך בראש? שבא לי למות. זה גם השלב שאת אומרת, לפחות בינך לבין עצמך, מה לעזאזל הייתי צריכה את זה? לא. לא אמרתי את זה בשום שלב. גם היום אני לא מצטערת. ברגע שהחלטתי שאני נכנסת, לא ראיתי בעיניים. עשיתי הכל בניסיון להציל את מרץ. איך לא מצטערת? בזמנו פרשת בין השאר, משום שלא רצית להיות חתומה על תעודת הפטירה של מרץ. נכון. והנה את חותמת עליה. כן. לא הצלחתי להציל את מרץ. אני לא יכולה לתאר עד כמה זה כואב לי. קולה של גלאון שוב נשבר. אני מרגישה כאילו סכין ננעצה לי בלב, ועד היום לא יצאה משם. האם אני מצטערת? לא. האם האחריות היא עליי? כן. בשבוע הבא צפויה גלאון להודיע על התפטרותה מרשות מרץ, ולפרוש הפעם סופית מהחיים הפוליטיים. אף על פי כן, לקיחת האחריות שלה היא בערבון מוגבל, על התוצאה ולא על הדרך. זו תוצאה של 5 מערכות בחירות, שבהן המערכת הפוליטית שלנו נעולה על נושא אחד, רק ביבי או רק לא ביבי. הציבור שבחר בגוש השינוי היה שבוי באותו תרלול וניהל קרב בלימה. לפיד השתמש בזה וזה עבד לו. את אומרת תרלול, אבל היית סוכנת מרכזית של שימור המשוואה הזאת. כל הקמפיין שלכם היה מבוסס על רק לא ביבי. נכון, ניהלנו קמפיין אסטרטגי שאומר שאם מרץ בפנים אין לביבי 61. הוא התבסס על סקרי עומק שהראו שלציבור שלנו חשובות סוגיות של יוקר מחיה או סוגיות אזרחיות, אבל מעל הכל חשוב לו שביבי לא יחזור. את אומרת קמפיין אסטרטגי, אבל לי זה נשמע כמו קמפיין מיקרו-טקטי. לא הצגתם שום מרשם פוזיטיבי. ביקשתם שיתנו לכם להיות הגרוש ללירה. היה לנו ברור שאם אנחנו לא נהיה הגרוש ללירה, לא יהיה גוש. וכך קרה. בדיעבד, זו לא הייתה טעות לבסס קמפיין על הרעיון של תנו לנו לעבור כדי שנעבור. זה לא היה הקמפיין שלנו בהתחלה. זה היה המסר בימים האחרונים. בתגובה לבליץ המפלגה הגדולה של לפיד. אני לא בטוח שזה נכון. כשראיינתי אותך בזמנו, רצית לדבר על יוקר המחיה, על קריסת השירותים החברתיים, על הצעירים שלא מצליחים לגמור את החודש. זה התפייד די מהר. שוב, כי כשעשינו סקרים ובדקנו מה צריך להיות הפוקוס של הקמפיין, מה שהתברר זה שבראש סדרי העדיפויות של המצביעים, בפער גדול, נמצא המאבק לשמירה על ישראל כמדינה דמוקרטית. שסמוטריץ' ובן גביר לא השתלטו על עמדות מפתח, שאף אחד לא ישפוך אקונומיקה על הפרקליטות, כמו שאיימה גלית דיסטל הטבריאן. מעבר לזה, אלו היו בחירות חמישיות. העמדות שלנו בנושא המאבק בכיבוש, יוקר המחיה ומשבר האקלים ידועות. היה ברור שהקרב הוא על הגוש. אז איפה חשבון הנפש שלך? אתה שואל במילים אחרות במה שגינו בקמפיין. כל סקרי העומק הראו שערעור יסודות השלטון זו החרדה העיקרית של הציבור שלנו. מרגע שהבנו את זה, היה ברור שצריך לתעל את החרדה הזאת, להשתמש בה, שדרך הפעולה היחידה שלנו היא לאמץ את החרדות של הציבור שלנו ולתרגם אותן לקמפיין. אבל הימין הוא זה שמבסס קמפיינים שמנגנים על הפחדת הציבור. אתם השמאל, המחנה שאמור להציע תקווה. מי אמר את זה? מה, יש חוקים? מה זאת אומרת? זאת הטענה הבסיסית כלפי הימין, שהוא פורט על פחדים קמאיים. נתנו תקווה, תקווה שנהיה שם כדי להיאבק בביביזם ובכהניזם. ועל כל מסר נגטיבי פרסמנו מסר פוזיטיבי. מה כן? לא יכולנו להתעלם מהחשש הגדול שנמצא בקרב המצביעים. הגעת לבחירות האלה עם קרדיט של מנהיגת שמאל. אין לך מה להציע מעבר לשימוש בחרדות? כן, באתי עם קרדיט של מנהיגת שמאל. האנשים שהתפקדו למרץ אחרי שחזרתי, לא עשו את זה כי פקדתי אותם, אלא מתוך היכרות איתי ועם סט הערכים שלי. ולא רק לגבי, אלא גם לגבי שאר נבחרי הציבור של מרץ. לא הייתה בעיה של היכרות עם האג'נדה. על זה אני לא לוקחת אחריות. אני לוקחת אחריות על זה שעשיתי כל מאמץ וגם אני לא הצלחתי. תנועת הלוחות הטקטונים הייתה חזקה ממני. בואי נחזור אחורה. באוגוסט האחרון את מנצחת בפריימריז, ויש תחושה שאתם על הגל. כן, הרגשנו שיש בז טוב על מרץ, וגם עליי באופן אישי. לא רק על עצם זה שחזרתי, אלא גם על האחריות שגיליתי. אם אפשר להגיד את זה בצניעות, כשהבאתי נכונות להתאחד עם מפלגת העבודה. הייתי מוכנה להיות מספר 2 של מרב, גם כשהסקרים הראו שמרץ עומדת על 6 והעבודה על 5. זה לא היה לי קל, אבל היא לא רצתה. למה? מרב אמרה בצורה מאוד גלויה שהיא רוצה לרוץ באופן עצמאי ושהיא מאמינה במרץ. היו לה את השיקולים האישיים שלה, אני לא עושה לניתוח פסיכולוגי. רגע לפני סגירת הרשימות, לפיד מזמין אתכן אליו לפגישה המשולשת כדי לבחון בכל זאת אפשרות של ריצה משותפת. תוך 40 דקות היא מתפזרת. נכון. באיזה אופן לפיד ניסה לשכנע אתכן להתאחד? הוא אמר, אני לא מתכוון לשתות אתכן, והזכיר שבפעם הקודמת הוא קרא להצביע מרץ. יצאתי משם עם הרושם שהוא ינהג כפי שנהג בפעם הקודמת. אבל כל הדיון הזה ירד מהפרק ברגע שמרב הודיעה שהיא מתנגדת לאיחוד. ומאותו רגע, את משחררת או ממשיכה לנסות? לא ניסיתי מעבר לזה. היה ברור שזה לא. בכל פעם שנפגשנו, שוחחנו ושמרנו על יחסים טובים. היא גם צלצלה עליי אחרי שהתבררו תוצאות הבחירות. כדי להתנצל? זו לא הייתה שיחת התנצלות, אלא שיחת אמפתיה וכאב על כך שמרץ איננה. רבים מטילים על מרב את האשמה לקריסת מרץ. אל מול זה יש מי שאומר, מה רוצים ממיכאלי? שהיא תדאג למפלגה שלה ואת תדאגי לשלך. ואכן, זה מה שניסינו לעשות. ברגע שמרב סרבה, לא שמעו ממני מילה בהקשר הזה. מאותה נקודה והלאה נלחמתי ככל יכולתי בשביל לחזק את מרץ. האם בימים האחרונים הוצג לך סקר שבו גרדתם את אחוז החסימה מלמטה? לא, אבל כן היה סקר שהראה שאנחנו על הקסקס של הארבעה. באותו רגע לא עברה לך בראש המחשבה להגיד, חבר'ה זה מסוכן מדי, בואו נפזר את העסק? ממש לא. אם כל הסקרים היו אומרים שאנחנו בסכנה, אולי הייתי מפעילה שיקול דעת אחר. אבל מכיוון שעמדנו על 4-5, למה שנרים ידיים? איזו מין תבוסתנות זאת? כי ברגע שחשש הארטילאי הפך לממשי, זה לא בלתי מתקבל על הדעת להגיד תודה ושלום, אני את הסיכון הזה לא לוקחת. זה לגמרי בלתי מתקבל על הדעת. ככה לא מנהלים פוליטיקה. בפוליטיקה נלחמים, בדיוק כמו שלפיד נלחם, גם כאשר זה היה על הגב שלנו ושל מפלגת העבודה. אני אישה אחראית, לא עלה בדעתי שאנחנו עומדים להימחק. כל מיני חוכמולוגים שאומרים אז תפרשו, יש בזה מידה של חוסר תבונה, של חוצפה אפילו. לנו אתם אומרים תפרשו? אנחנו שגילינו אחריות לגוש? לכו עם זה ללפיד שקרא להצביע למפלגה הגדולה ולמרב שסרבה להתאחד. אבל הסכנה הייתה ברורה. היה אפילו סנטימנט בקרב מצביעי מרץ שאמרו אנחנו רוצים שהמפלגה לא תעבור, בבחינת די שמישהו יגאל את החיה הפצועה הזאת וישים לעינוי הזה סוף. אני מודה שלא נחשפתי לסנטימנט כזה, אבל אם אתה אומר שהוא קיים, אני לא יכולה להתווכח. צריך לומר בצורה מפוקחת ובכאב לב, מוסיפה גלאון. ברגע האמת, מצביעי השמאל לא ספרו את מרץ ברבות השנים. במקום להצביע על פי צו מצפונם, במקום להצביע למי שהכי קרוב לדעתם, הם הצביעו למי שהיה הכי קרוב לממש אותן. למרות הבטן המלאה שיש לגלאון על עמיתיה לגוש שהתפורר, היא לא רוצה שהרעיון איתה יעמוד בסימן אכלו לי שתו לי, במילותיה. על כן, 3 ימים אחרי שדבר מפלתה של מרץ הוכרה, היא נגבה את הדמעות והחלה לנסח לעצמה את הסיבות לכישלון. חלק ניכר מהמהלך הזה מוקדש לחשבון נפש, אם לא אישי אז לפחות קולקטיבי, על מצבו האנוש של השמאל. אני מסתכלת על זה מתוך ביקורת עצמית ואומרת ככה. מה הדברים שגרמו לזה שאנשים ברחו מהשמאל או נהיו ימין יותר? אז קודם כל יש את נושא הכיבוש. השמאל, היא אומרת, הפך למזוהה באופן כמעט בלעדי עם נושא אחד, המאבק בכיבוש, ומרץ נשארה באופסייד אל מול רחשי הציבור בישראל שחדל להאמין שהכיבוש עשוי להסתיים בעתיד הנראה לעין, וממילא נמלא ספק באשר לכוח של השמאל הציוני לפתור אותו. אנחנו, אני, לא עדכנו את העמדה שלנו, היא אומרת. באיזה מובן? אני עדיין חושבת שמי שמציע פתרון של מדינה אחת חי בהזיה. שני עמים שזורמים ביניהם נהרות של דם לא יכולים לחיות במדינה אחת. צעדים חד צדדיים זה בעצם צמצום הסכסוך של מיכה גודמן. זה לא פתרון. ראינו מה היה בעזה כשיצאנו באופן חד צדדי. אנחנו, מנהיגי השמאל, המשכנו לדקלם את אותו דקלום שאני מאמינה בו, שצריך לסיים את הכיבוש. אבל איך בדיוק? לא נתנו פתרונות עדכניים. אולי אין. אפילו צעירי מרץ כבר לא רואים איך המאבק בכיבוש קשור לחיים עצמם. הם רוצים לדבר על סוגיות חברתיות כלכליות. מי שלא רואה את הקשר בין המשך הכיבוש לבין החיים עצמם, תומן את הראש בחול. הבעיה שלנו היא שהציבור לא קנה את זה שאנחנו יכולים לעשות את זה, והעדיף להסתופף בחיקו החמים של הקונצנזוס במרכז, שלא עוסק בסיום הכיבוש. אבל לא רק הכיבוש אשם. אי אפשר להתעלם מזה שאין ייצוג מזרחי במרץ, היא אומרת. ההחמצה המתמשכת של מרץ לגייס קהל מזרחי לשורותיה, היא עוד אחד מאותם תהליכי עומק שהביאו לתבוסה. הכישלון חורג בהרבה משילוב מועמדים מזרחים בצמרת הרשימה. לא הגענו להכרה שלפיה אנחנו מבינים מה קרה פה לפני 60 שנה, שיש אנשים שקיבלו יותר ויש אנשים שנשלחו לעיירות הפיתוח. לא ביטנו עמדה ברורה על כך שהייתה חלוקה לא הוגנת של משאבי המדינה, ושצריך לעשות שידוד מערכות. מרץ לא דנה במשך השנים בכל מה שקשור לצדק חלוקתי בקרקעות. צריך לבחון אילו ערים ואילו קיבוצים נמצאים בתחומי אילו מועצות, ולעשות חלוקה מחדש. אי אפשר להמשיך לטמון את הראש בחול ולהתעלם מהאפליה ההיסטורית בין האוכלוסיות במדינה. לגלעון, גם יש דוגמה בהקשר הזה. צריך לומר שגם את תפוח האדמה הלוהט של המאבק על נחל האסי גלגלנו מעלינו. זו הייתה טעות שלא לדון בסוגיה העקרונית של למי שייכים משאבי הטבע של המדינה, אם רוצים לזכות גם בייצוג וגם בקשב של הפריפריה למרץ. אם מרץ לא הייתה מתה, הייתי אומר שהדברים האלה הם בבחינת התאבדות פוליטית. אני חושבת שהתפקיד שלנו ולהישיר מבט לציבור שלנו ולהגיד לו את האמת. די, אנחנו כבר לא בקמפיין. קרה לנו הדבר הנורא מכל. קרסנו. ומכיוון שקרסנו, בואו נסתכל על הדברים בפרספקטיבה. בואו נקרא לילד בשמו. בואו נגיד לתומכים שלנו בקיבוצים שחוק ועדות קבלה הוא חוק גזעני. רבים מהם כבר שותפים לעמדה הזאת. אנחנו רוצים לבנות שמאל חדש שיכלול שותפים שונים מהפסיפס של החברה הישראלית. אי אפשר להתעלם מהדברים האלה. יש סנטימנט גזעני בקרב ציבור בוחרי מרץ? לא הייתי אומרת גזענות, ממש לא. יש הדחקה או התעלמות מהצורך לראות שהייתה כאן אפליה, גם כלפי מזרחים וגם כלפי ערבים, בהקצאת שטחי המדינה. אנחנו, בתור מצביעי המרכז שמאל, הפנינו את המבט הצידה. בחרנו שלא להתעמת עם זה, לא להתעסק בזה. אבל מגיע הרגע שכבר אי אפשר להתעלם. גלעון משוכנעת שמרץ הוכנעה בידי הצעירים. המפלגה שלא פעם הרוויחה מנדט נוסף בקולות החיילים, התרחקה בבחירות האלה מאחוז החסימה, ככל שהתקדמה ספירת המעטפות הכפולות. גלעון מציינת שבבחירות השתתפו כ-140 אלף בעלי זכות בחירה חדשים, ורובם המוחץ הצביעו לימין. היא סבורה ששום קמפיין לא היה יכול לשנות זאת. שנים של מערכת חינוך תחת שלטון ימין השחיתו את ספר האזרחות, רוקנו אותו מתוכן והפכו אותו למניפסט לאומני וגזעני, סתמו פיות והפעילו צנזורה במערכת החינוך הממלכתית. לחינוך החרדי ניתנה יותר עצמאות, שהביאה להקצנה, וישיבות שבהן לא מלמדים לימודי ליבה, קיבלו תקציבים מוגדלים, וכך גם בחינוך הממלכתי דתי. בחינוך הממלכתי עשו שטיפת מוח לתלמידים החילונים באמצעות ארגונים שנכנסו לבתי הספר ועטפו את החזון המשיחי והלאומני שלהם בעטיפה נוצצת, ועל הדרך השתיקו קולות של יהדות פלורליסטית. המטרה הייתה להפוך את מערכת החינוך למסוגרת ופרנואידית ולחנך כאן דור לאומני יותר, גזעני יותר וביקורתי הרבה פחות, היא ממשיכה. דור צייטני. כך נולד ובגר בישראל דור שהחזון של מגילת העצמאות זר לו. דור שעבורו ציונות היא מילה נרדפת לעליונות יהודית וקידום ריבונות יהודית. ואולי ההסבר פשוט בהרבה, דמוגרפיה. יש דמוגרפיה, אבל יש גם פדגוגיה. גדל פה דור חדש שמושגים כמו שוויון או זכויות אדם נחשבים בעיניו לטרלול פרוגרסיבי. דווקא ניסיתם לפנות לקהל צעיר, אולי יותר מדי. אחת הביקורות כלפיכם הייתה שהתחפשתם למפלגה מגניבה. הבנו שאנחנו צריכים לפנות לקהל צעיר, וראינו במחקר שלנו שיש סימפתיה של צעירים מסוימים כלפיי. אני מה זה מרגישה טוב עם זה, וכל כך לא מקבלת את הביקורת הזאת. זו התעסקות באסתטיקה של האסתטיקה. זה פלצני בעיניי. היינו במלחמה על כל קול. להילחם על הקולות הצעירים זה מעולה. השאלה היא אם דרך צ'ייסרים וחולצות ממותגות, או פרסום תוכנית לסחירות הוגנת. גם תוכנית לסחירות הוגנת הייתה לנו. אתה חושב שזה הספיק? לא. בכל מקום שהגענו אליו דיברנו על פיקוח מחירי סחירות, דיור ציבורי ודיור בר השגה. קרסנו מסיבות טקטיות, ובגלל תהליכי עומק גדולים שאי אפשר להתעלם מהם. אז להתאפס על ניסיון לעשות חולצה כזאת שקורצת לצעירים? לגלעון ברור כמובן שהשמאל צריך להתארגן מחדש. כיצד יתארגן אותו שמאל חדש מבחינה פוליטית, ואיזה תפקיד אם בכלל יהיה למרץ בתוכו? אני מאמינה שצריך להקים מפלגת שמאל סוציאל דמוקרטית לשמאלה של יש עתיד, שמורכבת מאנשים מהעבודה וממרץ, יהודים וערבים. מפלגה שנשענת על ארבעה אדנים, מדיני, חברתי כלכלי, אזרחי וסביבתי. אפשר להגיע להסכמות רחבות בנושאים האלה. ניסוי הכלים יוכל להיות בבחירות המקומיות, שנמצאות מעבר לפינה. ממש כמו שבחירות האמצע בארצות הברית הן תגובת נגד לבחירות הנשיאותיות שנתיים לפני כן. גם שנת הדמוקרטיה המקומית בישראל יכולה להיות תחילתה של תנועת נגד לממשלה הביביסטית-כהניסטית. אז את לא מדברת על שותפות יהודית-ערבית? הבחירות האחרונות יצרו סוג של בדלנות בחברה הערבית. חד"ש, תע"ל, רע"מ ובל"ד הן מפלגות ערביות. אני לא רואה את המפלגות הערביות כפי שהן חוברות למהלך כזה. זו צריכה להיות מסגרת שמאל סוציאל דמוקרטית, שוויונית, פתוחה לכולם, שמשתפת פעולה גם עם המפלגות הערביות. אז אין התכנות לשותפות יהודית ערבית רק בגלל המפלגות הערביות? לשמאל הציוני אין תפקיד כאן? בבחירות האחרונות הציבור הערבי נהר למפלגות הערביות. הוא לא הצביע למרץ, או שהצביע במספרים מאוד מועטים. אני לא חושבת שאפשר לגלגל את זה רק לפתחן של מפלגות השמאל הציוניות. ובכל זאת, תמיד לקבוצת הרוב יש יותר אחריות. אבל אתה לא יכול להכריח קבוצת מיעוט ללכת למהלך שהיא לא מאמינה בו. במשך הרבה שנים האמנתי בכל ליבי שצריכה להיות מפלגה יהודית ערבית. אבל בנקודת הזמן הזאת לא נראה שיש לזה התכנות. משני הצדדים אין נכונות. אני אומרת את זה בצער. דווקא העובדה שאין לזה כרגע התכנות בזירה הפרלמנטרית מחייבת אותנו לייצר התכנות כזו בזירה חוץ פרלמנטרית. אז מרץ כגוף פוליטי נפרד לא צריכה להתקיים יותר? אני לא אמרתי את זה. יכול להיות שיהיה מישהו שירצה לקומם אותה מההריסות. אמרת כבר לפני 4 שנים שמרץ והעבודה סיימו את תפקידן ההיסטורי. כשחזרת בקיץ האחרון אמרת שיש להן זכות קיום. והיום? מה שאני אומרת הוא שבנסיבות שנוצרו אין יותר פריבילגיה של לרוץ לחוד. חייבים ליצור חיבורים, בין אם על בסיס המפלגות הקיימות, ובין אם על בסיס האנשים שפעילים בהן. לא צריך לעשות כבר המתת חסד למרץ? אני לא קוברת אף אחד. אפשר להפיע חיים במפעל הזה, אבל לא בזכות עצמו. הרעיון לא גבה. במסגרת החדשה הזאת צריכים להיות גם חילופי דורות, עם כל הכבוד לזהבה גלאון, מוסי רז ומיכל רוזין. אני אדבר על עצמי. עם כל הכבוד לי, התפקיד שלי במערכת הפוליטית נגמר. גלאון מספרת שמאז היוודע תוצאות הבחירות, הוצפה באלפי פניות של אנשים שביקשו לנחם אותה. היו שיחות שהגרון פשוט נחנק, היא אומרת. היו גם אמירות כמו, את לא אשמה. זה לא מקל עליי. את אשמה? אני לא חושבת שאני אשמה. אני בהחלט חושבת שיש לי אחריות. מה את אומרת למי שרוצה לברוח מכאן בגלל התוצאות? אנשים חווים עכשיו תחושת אובדן, ואובדן זה דבר מאוד אישי. אני לא חושבת שיש לי זכות להתערב להם בזה. ואם מישהו מהילדים או הנכדים שלך ירצו להגר מכאן, מה תגידי? אצלנו קרה תהליך הפוך. הבן הבכור שלי עשה פוסט-דוק בחול. הוא לא עזב כי היה לו פורה, ולא מזמן הוא חזר לארץ עם ארבעת הילדים שלו, אבל הוא מהמעטים שחזרו. גלאון אומרת שכעת בכוונתה לנוח קצת, ובהמשך לחדש את הפעילות במכון זולת שיסדה, העוסק בקידום מדיניות של שוויון וזכויות אדם. אני מאמינה ששינוי עמוק לא יכול לבוא רק מתוך הכנסת. אחרי שנים שבהן החברה האזרחית התגייסה למאבק הפוליטי הטקטי, אנחנו מחויבים לחדש מסלול מחדש. גלאון מתעקשת שמבטה צופה פני עתיד, אבל קשה להאמין שהיא איננה מביטה גם לאחור. מוטרדת מכך שמורשתה תצבע בצבעיו הקודרים של הכישלון. אני לא מפחדת מכלום, היא אומרת. מצליחה להיות לא רגשנית גם כשהיא דומעת. לפני 4 חודשים, כשגלאון פרטה את הסיבות לחזרתה, היא אמרה שהיא הרגישה שהיא נושאת על גבה את המחויבות כלפי שולמית אלוני ויוסי שריד. הבנתי שלא אוכל להסתכל על עצמי במראה אם זה יקרוס, אמרה אז. הייתי ארוסה מזה. ועכשיו, כשזה קרס, אני ארוסה. אני מדברת איתך ובוכה. כל בוקר אני מתעוררת מהסיוט הזה, שממשיכי כהנה בכנסת, וממשיכי אלוני ושריד מחוץ למשכן. אבל כמו שכתבו לי בני המשפחה של שניהם, לא מרימים ידיים. ממשיכים, ברור. אין לנו את הפריבילגיה להתייאש. זו ריצה למרחקים ארוכים, ואנחנו מוכרחים לרוץ אותה. די, אנחנו כבר לא בקמפיין. צריך להישיר מבט לציבור שלנו ולומר לו את האמת. כתבתו של הילו גלזר, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.